אז היום אנחנו נלמד על מלכות שאול ומלכות דוד. לפני זה נעשה איזו הקדמה קצרה, כי זה קשור לענייני דיומא, כמו מי שעקב אחרי הכותרת של השיעור. צריך מאוד להיזהר שלומדים תנ"ך. אז א' כל צריך להיזהר ללמוד את זה כהיסטוריה, אלא כמשהו שנוגע לחיים שלנו כל הזמן. בצד שני, צריך להיזהר לא לנתח כל מציאות פוליטית על פי התנ"ך. בסדר? כי הפוליטיקה, הטבע שלה, זה שהיא מאוד מקומית, כלומר, שמתרחשת בזמן, בתוך ההתרחשויות, אז לא מתייחסים אליה כמו היסטוריה, אלא מתייחסים אליה כמו הפוליטיקה. יש דרכים ומזימות ומפלגות ומחנאות, וכל מיני דברים שבטווח הארוך לא זוכרים אותם בסוף. כלומר, יכול להיות שעכשיו באופן מקומי אנחנו מסתכלים על משהו באופן מסוים, בגלל שאנחנו תומכים במישהו, לא תומכים בו, ואחר כך עם הזמן, בפרספקטיבה היסטורית, הדברים נראים אחרת. לכן אני לא אוהב שיעורי תנ"ך שמדברים על זה שכל דמות בפוליטיקה מצמידים איזה דמות תנ"כית וכדומה. אף על פי כן, יש תופעות יוצאות דופן, כמו האחת שנדבר עליה היום, ואנחנו לא נדבר עליה כי זה מעניין אותנו, האדם, שכרגע עומד אצלנו בתור ראש ממשלה, אנחנו נדבר עליה בגלל שמעניין אותנו משהו אחר, משהו הפוך מזה, ההשוואה שלו לעתיד. בסדר, אז אני אגיד באיזושהי כותרת, אנחנו נדבר על המעבר ממלכות של שאול, מימי מלכות שאול, לימי מלכות דוד, וננסה להסביר שזה קשור לזמננו, כי מאוד יכול להיות שאנחנו בדיוק במעבר הזה עכשיו. בסדר? זאת אומרת, זה הרעיון של השיעור במשפט אחד, ואת הכל אני אפרט כמובן, אבל שיכול מאוד להיות שאנחנו צריכים לעבור היום, היום ממש, תשפ"ד, מממלכה שהמודל שלה, המודל שלה זה המודל של שאול, לממלכה שהמודל שלה זה המודל של דוד המלך. עכשיו, אין שאלה ש... ברמה הרוחנית, אנחנו שואפים למלכות בדוד. נכון, יונתן, בדיוק דיברנו זה היום, בסדר? אנחנו רוצים מלכות בדוד ולא מלכים אחרים. צריך להבין למה, מה ההבדל הגדול בין הממלכות. בסדר? למה, אז בוא נתחיל מהשאלה, למה, איך אני מקשר בכלל בדברים? למה אנחנו, למה הטענה שלי שאנחנו במלכות שאול? בסדר? אז אם נתייחס למדינת ישראל, שהייתה מהיום שהיא קמה ועד היום, אפשר להגיד שהשליטים שלה, רובם היו כמו שופטים. היינו בתקופה שהיא תקופת השופטים. מה הכוונה? פעם בכמה זמן קם איזה מנהיג קריזמטי, שהעם האמין בו, הלך אחריו, ובחר בו, והמנהיג הזה הוא היה בדרך כלל תקופה קצרה, הוא לא ישיר אחריו מורשת שלטונית, בדרך כלל החליפו אותו בדמות מנוגדת לו, בסדר? והרבה פעמים בין לבין היה כל מיני דמויות אפורות שהם היו אנשי המנגנון, מה שנקרא. אנשים שהם לא היו מנהיגים באמת, ולא היה אף אחד, אז הם נהיו ראש הממשלה. בסדר? הדוגמה הקלאסית למצב שלא היה אף אחד בזמן שלו, זה אולמרט, בדיוק, זו הדוגמה הקלאסית. אם רוצים לדבר על תקופת השופטים שלנו, אז אפשר למנות לפחות 3-4 מנהיגים שלנו. דוגמה קלאסית, הראשון ולא ספק זה דוד בן גוריון, בסדר? שבן גוריון היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, אבל הוא לא היה, הוא לא הקים ממלכה, הוא היה מנהיג קריזמטי, כלומר הוא עשה מה שהוא רוצה והלכו אחריו מי שהלך אחריו וסידר את הדברים כמו שהוא סידר, והוא לא השאיר איזושהי מורשת שלטונית משמעותית, למרות שהוא עיצב את המדינה בתחילת דרכה. אבל פי כן, המורשת שלו לא נשארה. אחר כך, אחרי בן גוריון, באו לנו כמה מנהיגים שהם היו אנשים שהיו אנשי המנגנון. באותה תקופה במדינת ישראל היה מנגנון חזק מאוד של המערך, והאנשים האלה עלו לשלוט. הדוגמה הכי טובה זה לוי אשכול, בסדר? שהקדוש ברוך הוא בחר בו להיות בשלטון בתקופה מאוד משמעותית, במלחמת ששת הימים. ואני לא חושב שמישהו היום מסתכל על מלחמת ששת הימים ואמרנו ניצחנו אותה בזכות לוי אשכול, בסדר? הוא לא איזה דמות שהשאיר החותם, ההפך, באותה תקופה הוא היה מחשב גמגם קצת, כן, נותן נאומים גרועים שלא הרימו את העם. בסדר, אחריו הייתה גולדה מאיר, שגם היא הייתה אשת מנגנון. ואז הגיע השופט הבא, שזה מנחם בגין, שהוא בעצם מחק את המורשת שהייתה לפניו, התחיל מורשת חדשה של הליכוד, שגם היא לא החזיקה מעמד בתורה. גם הוא סיים ברע, פשוטו בגין סיים, אחרי מלחמת שלום הגליל, והוא פינה את ימית בניגוד לאידיאולוגיה שהחזיקה אותו. אגב, שימו לב שכל השופטים האלה גם היו בדרך כלל אנשי צבא או אנשי המחתרות. בסדר? יצחק רבין שהיה רמטכ"ל, אהוד ברק היה רמטכ"ל, בגין היה איש האצ"ל, מפקד האצ"ל, וכהנה וכהנה. אריק שרון שהיה מפקד עטור קרבות ואחרי זה נהיה ראש ממשלה. ואז הגיע אלינו המלך הראשון שלנו. המלך הראשון שלנו, כן, בנימין נתניהו, הראשון לשמו, בסדר? הקיסר מבלפור. אני לא צוחק, זה נשמע מצחיק, אבל באמת הוא המלך הראשון של מדינת ישראל. כלומר, הוא הפך את מדינת ישראל בתקופת השופטים ותקופת המלכים. מה הכוונה? קודם כל, הוא שלט פרק זמן שהוא בלתי נתפס. בסדר? הוא עדיין, צריך לומר, אנחנו היום נמצאים בי"ח חשוון תשפ"ד, ראש הממשלה של מדינת ישראל, גם בערב הזה הוא בנימין נתניהו, אבל זה ברור לכל בר דעת שהוא סיים.
הישורת האחרונה.
כלומר, שהוא הולך. אבל הוא שלט במדינת ישראל עשור וחצי. תקופה ארוכה מאוד. והוא עיצב איזשהו קו שלטוני שאפשר להגיד שהוא מאוד מובהק ב-15 שנה האלה. והטענה שאני רוצה לטעון שבנימין נתניהו, אגב, הוא אפילו שמו מעיד עליו שהוא לא יהודי, הוא בנימיני, בסדר? הוא מתנהג כמו משבט בנימין, ואנחנו נראה לא יהודי חס שלום, הוא בעל המחתי, אבל לא משבט יהודה. והוא ייצב לנו סוג מסוים של מלכות, שהיא דומה מאוד למלכות של שאול. כן, בטח. אני מתכוון שבן גוריון, תראה, אם נסתכל שנייה אחת על בן גוריון, בן גוריון הקים מדינה שאין לה זכר היום, בסדר? שבן גוריון הקים מדינה, היה פה 600,000 איש, היה פה מעמד של חלוצים ששלטו במדינה בכל מוסדותיה, כאשר הסוג ב' היו ניצולי שואה, סוג ג' היו יוצאי עדות המזרח, סוג ד' היו תימנים וכאלה, כן? זה מה שהיה, זה עצוב, אפשר לצחוק, אבל זה עצוב. בסדר? הוא שם פס על הפריפריה, הוא מאוד חיזק את הקיבוצים, היה פה משפטים, כן, מי שזוכר, נאום הצ'חצ'חים של דודו טופז, כן, ש... מה? הרבה אחרי, אבל כאילו זה עדיין המורשת של בן גוריון, נאום הצ'חצ'חים היה מול בגין, בסדר? בשנות ה-70. מול בגין, אז זה כאילו היה סוף, זה היה דעיכת ימיו של בן גוריון, והמורשת הייתה כזאת מורשת שלא נשאר לנו כלום, כי מדינת ישראל שינתה את פניה, כל כיוון, הוא היה סוציאליסט, מדינת ישראל היא מדינה קפיטליסטית לכל דבר ועניין, כלומר זה נכון, הוא הקים את המדינה, כלומר במובן הזה הוא יצר מוסדות, הוא עשה דברים שהמשמעות שלהם גדולה, אבל כמעט כל הדברים כפי שהוא ייצב אותם נמחקו. בסדר, במובן הזה אין לו מורשת, עכשיו יכול להיות שזה יקרה גם לביבי, אבל ביבי עשה משהו אחר במובן הזה שהוא ייצב פה מבנה של מלכות. כאילו אפשר להסתכל, יש איזה, אם יש דבר שמאפיין את נתניהו יותר מהכל, אם יש מילה שאפשר לאפיין אותה בו, זה יציבות. זאת אומרת, הוא שאף תמיד, לדעתי עדיין שואף, ליציבות. כן? במובן הזה הוא מאוד דומה למלכות שאול. אז קודם כל במה הוא דומה לשאול? בוא נתחיל מה הפשוט ביותר. שאול הוא בן למשפחה חשובה ומיוחסת. בסדר? הוא איש, שימו לב איך מתארים לנו פעם ראשונה את שאול. כן, והי איש מבנימין, הוא שמו קיש, בן אביאל, בן צרור, בן בחורות, בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור חיל. לא היה בן, הוא שמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו. משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. למד ב-MIT, בסדר? איש סיירת מטכ"ל, מיפה הבלורית והתואר. אגב, צריך לומר, משפחה מכובדת, אבא שלו פרופסור היסטוריה מאוד מפורסם, איש הליכוד הרוויזיוניסטי, בסדר, פרופסור בן ציון נתניהו, עליו השלום, ואולי זה זמן טוב לומר שנתניהו עצמו שאלו אותו פעם ברעיון, מה הספר שהוא הכי אוהב. זאת אומרת, אני קורא רק ספרי היסטוריה, אמרו לו, מה הספר היסטוריה שאתה הכי אוהב, או מה התנ"ך? ואז אמרו לו, מה הדמות בתנ"ך שאתה הכי מזדהה איתה? הוא אמר, שאול המלך. בסדר, זה מה שהוא אמר על עצמו. וזה דבר מאוד מעניין. הוא זיהה את עצמו נכון לדעתי. כי שאול המלך פה, אנחנו רואים שהוא איש מורה מעם. אגב, שאול שם את, בסביבה שלו רק את בני השבט שלו ואת המשפחה שלו. כלומר, אבנר בן נהר זה דוד שלו. שר הצבא שלו הוא דוד שלו, בסדר? המפקדים, המפקד הבכיר בצבא שלו זה יונתן, שהוא הבן שלו, כן? הוא מוקף כל הזמן באנשי שבט בנימין. לא מוזכר אצל שאול ולו אדם אחד שהוא לא משבט בנימין, שהוא מהמקורבים שלו.
אז גם השמות של המשפחה שלו,
גם בנימין, כן, נכון, נכון, ובנימין זה בנימין, מסכים? על הדרשות אפשר להגיד בלי סוף, מסכים? כן, אבנר, יאיר, נכון, מה?
בין בעלי התפקידים
שהיו סביבו? בעלי התפקידים שהיו סביבו, שיש לומר שהם מורתים, אבל כולם בני בנימין, בסדר? דוד המלך, אנחנו נראה בדיוק הפוך. דוד המלך, האחרונים שהוא לקח, זה מיהודה, בסדר? עד כדי כך, שכשאחרי ש... כן, אבל דוד המלך הביא אנשים מכל מיני מקומות, בסדר? אנחנו נראה שהוא הביא אנשים אפילו גויים, בסביבה הכי בכירה שלו, איתי הגיתי, כן, הקריטי והפליטי שבפשט הם גויים. בסדר? ועוד כל מיני אנשים שלא משמע שהם מבני יהודה, בני היהו בן יהוידע וכדומה, אנשים שאתה רואה שהוא קירב אותם, היה לו כהנים שקרובים אליו. בסדר? אביתר. הוא לא חס על זה שהוא מלך ישראל. בסדר? הוא לא קירב אף פעם יתר על המידה את שבט יהודה. ושאול כל הזמן מקרב אליו את בני בנימין סביבו. בסדר, כלומר, השבט תופס אצלו מקום מאוד מאוד כזה. אז ככה שאול עולה למלוכה. ואחר כך אנחנו רואים שיש פה כל מיני פרקים שמסבירים את ההתייצבות של ממלכת שאול, וזה דבר מדהים. שאול נלחם המון מלחמות. כמו דוד, אולי לא אותו כמות, אבל נלחם הרבה מלחמות. מה לא קורה באף מלחמה של שאול? אף פעם. הוא אף פעם לא מנצח. הוא אף פעם לא מנצח מלחמה. הוא גם אף פעם, חוץ מפעם אחת, הוא גם אף פעם לא מפסיד. מה התוצאה תמיד? תיקו. מה זה ניצחון במלחמה? בוא נשאל את השאלה הפשוטה, כן?
אחרי
השאלה. אז ניצחון במלחמה, יש עמידה ביעדים, זה מה שאומרים היום בצבא. בסדר, זה משפט נורא והיום, כי זה...
עמידה ביעדים
זה לא איזה יעדים לעצמך. בדיוק, זה בעצם הופך את זה למשהו תיאוטולוגי. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. בסדר, תקבע איזה יעד שאתה רוצה, ואז תגיד עמדתי בו. אבל ניצחון מלחמה מובהק, יש אחד מגדולי ההוגים של המלחמה, קראו פון קלאוזוויץ, הוא היה מפורסם, הוא הגה את השיטת מלחמה הגרמנית, הבליצקריג של מלחמת העולם השנייה, אז הוא אמר יש שני פרמטרים לניצחון מלחמה, אחד זה כיבוש של שטח, והשני זה אווירה של ניצחון, תודעת ניצחון. עכשיו, תודעה זה דבר שקשה למדוד. אבל בוא נדבר על כיבוש של שטח, בסדר? שאול לא כובש כלום. כל ימי חייו הוא לא כובש אף כיבוש. שום דבר, בסדר? הוא מקבל בממלכה בגודל מסוים, ושהוא מסיים איתה היא נשארת באותו הגודל בדיוק. כמו נתניהו שלנו.
כמה זמן
הוא מלך? זה שאלה. זה שאלה כמה זמן הוא מלך. כשדיברנו מה זה אמרתי
בערך 20 שנה. אולי זה בגלל מילה את הזמן שהוא מלך.
אבל זה בין שנה שאול במלכו, אתה רוצה להגיד שתיים, אבל אמרתי, זה לא ייתכן, הסברנו את זה פה פעם. שזה מלך כנראה כמה קרוב ל-20 שנה. ככה מסתבר בפשט. בסדר? על כל פנים, ברור ששאול השאיר את הממלכה באותו גודל, בדיוק כמו מיודענו נתניהו, שהוא קיבל את המדינה בגודל מסוים, והוא מחזיר אותה באותו הגודל בדיוק.
לא, טיפה יותר קטנה.
בסדר? הוא לא פינה כלום, נתניהו צריך לומר, הוא לא פינה כלום. מה? חברון זה ברמת הרחובות, באיזה רחוב יעברו יהודים, זה לא השועדה שסגור, זה לא, הוא לא פינה משהו, בסדר? אבל הוא גם לא כבש כלום. בסדר? הוא לא כבש כלום. האלה שבפניו כולם פינו. בסדר? בגין פינה, רבין פינה, שרון פינה, בסדר? ברק יצא מלבנון. בסדר? בשנת 2000, יצא מלבנון, כולם, אבל הוא לא פינה, ואולמרט לא הספיק לפנות, ברוך השם, בסדר? הוא בנה על זה, אבל הוא לא הספיק, כן. אבל כל הזמן פינו. שאול לא כובש שום דבר, וגם נתניהו לא כובש שום דבר. אנחנו נראה שדוד המלך הוא כובש המון, הוא מגדיל את הממלכה, בסדר גודל, יוצא דופן. אז זה עוד תכונה, אפשר לעמוד על ההבדל ביניהם, ששאול הוא אדם של טקו. כל המלחמות של שאול הם בטקו. בסדר? אגב, שאול גם לא אוהב להילחם עם חרבות וחניתות. איך הוא אוהב להילחם? איך נלחמים בני בנימין? עם קשת, בדיוק. כמו שכתוב בדברי הימים א' בפרק י"ב, שבני בנימין הם מומחים ביריית חצים. אגב, שאול הוא משפחת המטרי. כן, מטרי זה כמו מטרה, שיורים חץ בקשת. יונתן, מי שזוכר, שהוא אומר את דוד המלך, איך תזהה, איך הוא עושה עם החצים, נכון? כי האומנות שלהם זה חצים. למה חצים? כי מה...
האומנות של מי, ששם בנימין?
כן. מה מאפיין לחימה כזאת של יריה בחץ בקשת? שהיא בלי מגע, שהיא לא חתירה למגע, היא מרחוק. נכון? כלומר, אני יכול לעמוד, אני יכול לעמוד מרחוק, לראות על החץ בקשת, לברוח. אין מגע, אני שבט קטן, נכון, שבט קטן ומאוד חזק, כמו שאנחנו זוכרים מספר שופטים. כן, נכון, 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 אתה צודק. צודק, שבט הקטון בשבטי ישראל, כן. הם גם חטפו מכה גדולה, צריך לזכור, בפילגש בגבעה, בגלל זה הם קטנו עוד יותר. אבל גם שם רואים שהם היו לוחמים אדירים, ולוחמים טובים. אבל איזה לוחמים של חץ וקשת? מה מאפיין לחימה של חץ וקשת? שזה הימנעות מחתירה למגע. בסדר? לא חותרים למגע. מה עושים? כל פעם שאתה צריך לתקוף, אתה מפציץ מהאוויר. בסדר? אתה מפציץ מהאוויר. ואם יורים עליך, מה אתה עושה? כיפת ברזל.
ממד.
בסדר? ממדים. אתה ממציא פתרונות. ממציא פתרונות איך שיורים עליי לא יהיו לי נפגעים. כלומר, אתה רוצה כמה שיותר לשמר את המצב הקיים. וזה דרכו של שאול. שאול כל הזמן מנסה לשמר את המצב הקיים, שיתמיד כמה שיותר. בסדר? ואחרי שאנחנו רואים, אחרי שממליכים את שאול, אז קורה דבר מעניין. שאול באמת נלחם בפלישתים, המלחמה הראשונה שלו זה בפלישתים. אגב, מלחמות שאול זה תמיד מלחמות אין ברירה. מה זה מלחמת אין ברירה? תוקפים אותי. בסדר, הפלישתים בכל מקום צריכים לחם בהם.
הם יזמים כאילו.
המלחמה השנייה של שאול זה בנחש. כן, מלך עמון. למה שאול נלחם בנחש מלך עמון? כי נחש עובר, נחש הולך לאנשי יבש גלעד, הוא אומר להם בואו נלחם, אנשי יבש גלעד אומר לו, עזוב אותך, אתה רוצה מיסים, ניתן לך מיסים, שומם לך, נעביר לך את הדלק ואת התרופות, מה שאתה רוצה, אומר, אין בעיה, תשלמו לי, כל אחד ייתן לי עין אחת, כן, בעין שלכם תשלמו לי, ואז אין ברירה, אין ברירה, אין ברירה, אז נלחמים, מלחמת אין ברירה, אתם מכירים את הביטוי הזה, מלחמת אין ברירה, ישראלים מאוד אוהבים אותו בשביל החול, כן, מלחמה, כן, אנחנו לא התחלנו את זה, לא רצינו בזה, אין ברירה, נלחמים, כן? אגב, אם כבר מדברים, מה מאפיין את מלחמות נתניהו? כי נתניהו כן היו במלחמות, מה מאפיין אותם? טקו, נכון? אין אף מלחמה שהשתתפנו בה, אגב, זה נכון גם לפני נתניהו, זה ב-50 שנה האחרונות, שניצחנו אותה. לא ניצחנו אף מלחמה ב-50 שנה האחרונות. אבל בתקופת נתניהו זה מובהק שהתוצאה היא תמיד טקו. מה זה טקו במלחמה? טקו זה שהדברים חזרו להיות כפי שהיו לפני. בואו ניקח דוגמה, עכשיו עשו, היה צוק איתן, צוק איתן יש אפילו סיכה בצבא, עכשיו עשו את זה, כן? זה גם איזושהי הוזלה של המושג של המלחמה, כן? אבל יש סיכה של צוק איתן. מה זה היה צוק איתן? כן? החמאס ירו טילים, נכון? צהל נכנס כניסה קרקעית לעזה, הרג אנשים בכירים בחמאס, מי שזוכר, אז הרגו מישהו שהיום אין לנו שום הישג קרוב לזה, את אחמד ג'אברי. בסדר, הרמטכ"ל של החמאס. זה לא היום שכל יום דובר צהל עומד, אומר, כן, היום סיכלנו את מוכר הפוגים של אחמד דף, הוא מכר לו פוגים בין הגילאים 9 ו-12, בסדר? וגם סיכלנו את הירקן האישי של יחיא סנוואר, זה לא, הרגו את אחמד ג'אברי, זה הישג, זה באמת הישג, אבל מה קרה אחרי צוק איתן? במילה אחת, כלום. כלומר, חזרנו לאותו מצב שהיינו בו לפני, נכון? כמה חודשים אחרי זה, מה ירו עבד ועוד פעם? טילים, מה קרה? הייתה הזקה, כיפת ברזל, ממדים, כן? חוזרים לחיים. בסדר? כלומר, לא השתנה כלום. זה נקרא במלחמה טקו. אף אחד לא יפסיד.
חומת מגן כן
היה שינוי. חומת מגן זה לא ביבי. אבל אתה צודק שבחומת מגן, כי חומת מגן זה לא מלחמה. חומת מגן זה היה מבצע שיטור בעצם, תחשוב על זה שנייה אחת, אני לא רוצה להוזיב את זה עוד פעם. נהייתי את הכל. נכון, שמנעו פיגועים, אבל זה לא, עוד פעם, זה חרת משהו. אתה מבין מה שאני אומר? עדיין היה חמאס. עדיין היה אשף, עדיין זה, רק מיגרת את היכולת הפיגועית שלהם ב-98%, שזה יפה, זה סג, זה טוב, אבל זה לא ניצחון מלחמה. זה גרמת לכך שנוכל לחזור ולחיות חיים נורמליים. בסדר? זה חשוב מאוד, אני לא מזלזל בזה, אבל זה לא ניצחון. בסדר? זה לא ניצחון.
זה לא צבא,
כפה של צבא, גרם. לא, זה טעות, אבל שימה, למשל מלחמת ששת הימים, עכשיו אומרים זה ייקח זמן, נכון? ייקח זמן, ייקח זמן, ייקח זמן. בשישה ימים כבשנו את עזה, את סיני, את רמת הגולן, את יהודה ושומרון ואת ירושלים. כן, בשישה ימים.
זה
נכון. וזה כשעמדנו מול טנקים ומטוסים. לא כמו היום שאנחנו עומדים מול חבורה שפלחנו. שרוצים יכולים. כלומר, אבל לא רוצים, לא רוצים לנצח. נתניהו, אם יש משהו שהוא לא רוצה, זה לנצח. הוא לא רוצה לנצח, זה לא גם שאול. שאול לא רוצה לנצח. הוא לא מחפש. לא רפס, הוא בדיוק, הוא רוצה שקט, הוא לא, למה? כי לנצח זה ברוך. לנצח, עכשיו צריך להתחיל להתמודד עם התוצאות, אם ניצחתי, כבשתי את עמון. מה עושים עם עמון? צריך לנהל את זה. אימפריה זה דבר שצריך לנהל אותה. בסדר, תכף נראה, דוד המלך נהיה את האימפריה שלו, לא סתם. כן? אז שאול נהיה המלך, ומיד נלחם בפלישתים, וכשהוא נלחם בפלישתים, בסדר?
יונתן גרע אותו.
כן, יונתן גרע אותו מלחמה, זה גם נכון. כן, אבל יוצאים מלחמה. ובמלחמה הם לא מנצחים. ואז יש פה עוד נקודה מאוד מעניינת בשאול, שזה היחס אל הדת. בסדר? היחס אל הדת של שאול. שאול מאוד אוהב רבנים. יש לו רב. כן, הרב שלו נביא, שמואל הנביא. אבל האהבה שלו לרבנים לא גוברת על הפחד שלו ממה יגיד עליו העם. שאול כל הזמן דואג מה יחשוב על הפעם. ואז קורה דבר. הפעם הראשונה, אגב, שאול נהנש פעמיים. פעם ראשונה הוא נהנש שהממלכה שלו לא תימשך, ופעם שנייה הוא נהנש שהממלכה שלו תיקרה ממנו בחייו. בסדר? העונש הראשון שלו זה בעניין דתי. באיזה עניין דתי? אני אקריא לכם שנייה אחת שתזכרו. אז כתוב, כן, ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגס העם, והתחברו העם במערות ובחבחים, ובסלעים ובצריכים ובבורות. ועברים עברו את הירדן ארץ גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרדו אחריו. ויוכל שבעת ימים למועד אשר שמואל, ולא בא שמואל בגלגל, ויפוץ העם מעליו. כן, אני בפרק י' ג' פסוק ח', פסוק ט'. ויאמר שאול, הגישו אליי העולה והשלמים, ויעל העולה, והיא כחלותו לעלות העולה, והנה שמואל בא, ויצא שאול מקראתו לברכו, ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעליי, ואתה לא באת במועד הימים ופלישתים נאספים מחמס. ואומר, אתה ירדו פלישתים אליי, הגלגל, ופני אדוני, יוכיליתי, ויתפק, ועלה העולה. ויאמר שמואל, שאול, נשכלת, לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין אדוני את ממלכתך אל ישראל עד עולם, ואתה ממלכתך לא תקום, ביקש אדוני לא איש כלבבו, ויצלבו אדוני ונגיד על עמו כי לא שמרת את אשר ציווך אדוני. כלומר, שאול עושה חטא חמור. מחכים להקרבת הקורבן, להקרבת הזבח בשמואל. שמואל לא בא, העם לוחץ. מה עושה שאול? מקריב בעצמו. כלומר, שאול שהוא משתמש בעניינים הדתיים, ומה הוא משתמש בהם? כדי לייצב את מעמדו אל מול העם. מוכר לכם? מוכר לכם או לא? בסדר? כמו אצלנו היום, נכון? יש לנו ראש פשרה שהוא חילוני וכל דבר בעניין, אבל הוא עושה כל הזמן שימוש בדת כדי שיאהבו אותו. כדי שיאהבו אותו, בסדר? ציטוטים, מדבר עם רבנים, מתמרן ביניהם, נפגש, וזה, כלומר, הוא לא משדר אנטי דתי. הוא מעריך רבנים אפילו, אפשר להגיד, הוא מכבד אותם כלפי חוץ, אולי יותר מכל אחד אחר, יותר מכל פוליטיקאי אחר שהיה פה מנהיג. בסדר, כולל הראש פשרה הדתי שהיה לנו, מכבד יותר רבנים, אבל, כל עוד זה משמש אותו מול העם. כלומר, הדת אצלו לא יותר חזקה, היא אף פעם לא תהיה משהו שיגרום לו לעשות איזשהו צעד שיפגע בפופולריות שלו אל מול הציבור. בסדר? עכשיו, צריך לזכור, שאול הוא צדיק. לא צריך לשים את הדברים בפרספקטיבה, זה חטאים, נכון? שאול הוא אדם צדיק, בסדר?
למה אבל בהתחלה, בהתנו, הוא לא רצה ללכת לשמואל? היה כאילו, זה ממש בולט שמה שהוא לא רוצה ללכת לשמואל, והנער שלו גורר אותו.
כי הוא לא... הוא לא דתי.
כאילו הוא לא סומך על הנער.
בדיוק, בדיוק, הוא לא... אין לו רגש דתי חזק. כדי ללכת עם זה עד הסוף, הוא לא הולך עם הלב שלו, בכלל שאול הוא לא הולך עם הלב, הוא הולך עם השכל. כל הזמן הולך עם השכל. בסדר? כל הזמן הולך עם השכל שלו. ואז יש את מלחמת כל המלחמות של שאול. הטקו הכי מכוער אי פעם בהיסטוריה. למה? כי יש עם אחד שהטקו איתו זה אסון טבע. טקו זה הפסד. בסדר? מכירים את זה בכדורגל, יש גומלין. יש משחק גומלין, נכון? אז אם סיימת, נגיד... שיחקת עכשיו במשחק חוץ, סיימת 0-0, עכשיו שמו לך גול. עכשיו אתה חייב לנצח, 1-1 כבר לא יעזור לך, נכון? כן, ביטלו את זה, אין את זה יותר? אז אני לא אומר כאן. אין שערי חוץ יותר? אז מה, אז 0-0 ב-1-1 זה יהיה הערכה? בסדר, הפעם זה היה ככה. כן, אז הרעיון עוד מובן. בסדר. צריך להכריע, צריך להכריע. מה, באמת ביטלו את זה? מכבי תל אביב הייתה ככה לגביע האלופות. נגד באזל. כן? על כל פנים, מה?
לא היה שער, לא היה נכרה.
באיזה טורניר זה?
לא, אני אומר, באיזה תחום אתה לא חזר.
ואני אגיד לך מה, מכבי תל אביב הייתה נגד באזל, היה 2-2. ערן זהבי הוא הבקיע דקה 94 בנגיחה, היה 2-2, ואז בגומלין, באזל שמו גול על ההתחלה, שחקן שקוראים לו לוקאס צופי. אני לא זוכר איזה דקה זה היה, ערן זהבי ישבה בדקה 50 ומשהו, וככה מכבי תל אביב הייתה לגביע, כן, ליגת האלופות, ליגת האלופות, ואז זה היה נורא והיום, כי הם היה להם בבית שלהם, זה היה לא מזמן, לפני 8 שנים, היה להם בבית שלהם את דינמו קייב, את פורטו, ו... צ'לסי, כן, והם הפסידו בכל המשחקים. בכל השישה מסתכלים, ושמו גול אחד, בכל הגביע, בפנדל הזה הם הכניסו, הם הבקיעו פעם אחת בפנדל שלא הגיע להם נגד פורטו, עכשיו הפסידו להם 4-1. בסדר? אז זה, על כל פנים, לכן כשקבוצות ישראליות עולות לליגת האלופות בכדורגל, זה חגיגה לדקה. חוגגים את עצם העלייה, ואחרי זה, זה מה שנקרא, זה לא טבח בדיוק. זה נהיה טבח. ברוך השם, זה גם טוב, צריך לדעת להפסיד בחלק מהתחומים, לפחות זה התחום שאנחנו מפסידים בו. בסדר? על כל פנים יש מצבים שאין טקו. אין טקו. עם עמלק אין טקו. זכור את אשר עשה לך עמלק.
גם עוד יותר, כן? לפני זה, זה כאילו היה ביזיון מול גוליאת, ש-40 יום הוא חרף, ושאול לא נלחם.
גם עם גוליאת, נכון. אבל שנייה, נגיע לגוליאת, גוליאת אני רוצה להגיע מהצד של דוד.
גוליאת רצה להילחם בשאול
כן. הרי. רגע, אבל מה שקורה עם עמלק זה מדהים. כי בעצם הוא נלחם בעמלק, הוא לא רוצה לנצח אותו. כן. זאת אומרת, על מי הוא חס? על המלך, על הגג. מי הורג את הגג בסוף? שמואל שהוא בכלל לא איש מלחמה. בסדר? כאשר שקלה אנשים חרבך כן תשקל מנשים ממך. כלומר, הוא משסף את גרונו של הגג, כי שמואל שהוא לא יודע להחזיק חרב בכלל. הוא אומר, יושב, עומד מול מלך עמלק, זה בלתי נסבל. צריך להכריע אותו. ולא עוד, מה שהוא עושה, הוא משאיר את הצאן. הוא אומר, זה הצאן, אפשר להקריב קורבנות, אפשר לאכול, בסדר? כלומר, מה השיקול שלו? שיקול פרקטי, לא שיקול דתי. יש לי פה, הכלכלה תתרסק אם נעשה מלחמה, בסדר? בואו נקיים את הכלכלה, הכל זה הכלכלה, צריך כלכלה יציבה, מר כלכלה, בסדר? צריך שהכלכלה תהיה יציבה, ולכן שאול נאבק על זה. שמואל מעמיד אותו במקום, ואז קורא עמינו את הממלכה, זהו. זה הסוף שלך. בסדר, זה מראה שאתה לא ראוי להיות מלך. למה? כי אתה לא מבין שיש מקומות שחייבים לנצח. את עמלק חייבים לנצח. אגב, זה דבר מדהים, כי זה בדיוק דומה מה שקורה היום. שבעצם יש לנו מלחמה, שהיא, אני לא רוצה להגיד שהם עמלק באופן ההלכתי או לא. בסדר, אבל במובן הרעיוני, אחרי מה שעשו לנו בשמחת תורה, כן, באותה שבת ארורה של שמחת תורה, חייבים לנצח. אין טקו. אין טקו. טקו זה הפסד גמור. בסדר? כלומר, אם נהרוג את כולם, נהרוג את כל החמאסניקים, לא נשאיר חמאסניק אחד על הרגליים, יחיא סינואר וזה, נשחרר את כל החטופים. נכבוש את עזה, וניתן אותה לרשות הפלסטינית, הפסדנו את הכל. זה הפסד. יכול להיות, יכול להיות, הפסדנו. יכול להיות, זה יהיה הפסד. כן? אגב, אם נפסיד, אולי אם נפסיד? בגלל שאנחנו מונהגים על ידי אנשים שכל מסעת נפשם היא בתיקו. אתה מבין את זה? כלומר, הם כל כך מעורבים בקיים, בתיקו, שהם לא יכולים לחשוב על יהיה משהו אחר. אתה מבין, הניצחון, ניצחון זה דבר קשה, צריך לזכור, ניצחון זה אחריות. כן? ניצחון, לא יודע, אבל ניצחון, עוד פעם, אני לא יודע, קשה לדבר, כי אנחנו בתוך המאורעות, בסדר? קשה לדבר בתוך המאורעות, לדעת מה יקרה. אבל זה לא, בשביל ניצחון צריך לשנות תודעה, כי אנחנו בתודעת תיקו. בסדר? שימו לב, יצאנו, למשל, אמרתי צוק איתן, בוא נלך עוד קצת, מלחמת לבנון השנייה, בסדר? מלחמת לבנון השנייה, צבא של 120 אלף חיילים, צבא הגנה לישראל, נלחם ב-5,000, 6,000 חיילים של החיזבאללה, ולא צריך להשמיד אותם. חיל האוויר קטש את דרום ביירות, את הדחיה, ולא קרה כלום, הם הרבה יותר חזקים עליהם מה שהם היו ב-2006. בסדר? תיקו. ויצאנו עם מחזה מפוח. כן? הרגשנו טוב? אף אחד לא אמר. רגע, זה רק תיקו. בסדר? אגב, מה המשמעות של תיקו? שיהיה עוד סיבוב. כן? אף אחד, לא, ניצחנו וזה, בלה בלה בלה. לא ניצחנו. לא ניצחנו, זה היה תיקו. זה גם לא הפסד עוד פעם, זה לא הפסד כי לא הפסדנו עוד פעם, בשביל שתשכנע אותי שהפסדנו, אני צריך להפסיד שטח, בסדר? הפעם היחידה שהיינו קרובים להפסד ובסוף לא הפסדנו זה מלחמת יום הכיפור, בסדר? אגב, איפה כן הפסדנו קצת? דווקא מלחמת העצמאות, אבל ניצחנו הרבה, הפסדנו קצת, הפסדנו את גוש עציון, הפסדנו את ירושלים, בסדר? אבל אז היינו בתודעה שאף אחד לא ישלים עם ההפסד. לכן, 19-18 אחר כך, ניצחנו. בסדר? אף אחד לא ישבו עם ההפסד של גוש עציון. אף אחד לא ישבו עם ההפסד של העיר העתיקה. לכן, ניצחנו. בסדר? זה היה ברור שננצח.
אגב, לפני שנים, זה לא היה בתוכניות.
זה לא היה בתוכניות, אבל היה בתודעה של העם לנצח. בסדר? העם היה מורגל למחשבה של ניצחון.
למשקול
היה...
מלך ירדן,
נכון, למזלנו הוא לא ישב, על כל פנים, אם חוזרים מענייננו, שאול בשיא כוחו מול עמלק, הוא נופל איתם בתיקו, עוד פעם תיקו, ועם הפלישתים תיקו, 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 כמובן זה לא מחזיק, בסוף הפלישתים הורגים אותו, בסדר? כי הפלישתים הם סוג של עם שלא רוצה תיקו. הם עם שאין לו מה להפסיד. הרי הפלישתים, למה קוראים להם פלישתים? הם גויי הים, הם פולשים, נכון? הם פלשו, זה בעצם חבורות של לוחמים שהגיעו לפה כנראה מאזור קרטים, והם לא חקלאים, הם לא יודעים להתפרנס מיגיע כפיהם, הם יודעים להתפרנס מלהרוג אנשים ולקחת לשלל. בסדר? אז עם אנשים כאלה אי אפשר לעשות תיקו. תיקו אתה יכול לעשות עם אנשים שהם מתפרנסים משלהם, אתה מתפרנס שלך, צרפת וגרמניה יכולים לסיים בתיקו. בסדר? אתה לא יכול לסיים בתיקו עם פלישתים. כי הם כל מהותם זה להרוג אותך. בסדר? אותו דבר, אתה לא יכול לסיים בתיקו עם חמאס. כי חמאס אומרים לעצמם, הנה לא ינום ולא ישן אללה, עד שאנחנו נשמיד אותם. אין להם פשרה. אין להם מקום של פשרה. בסדר? יש בקוראן חודייבי, אתם יודעים את החודייבי? זה שמוחמד חזר למכה, הוא ראה איזה שבט, שהם היו להם חרבות ארוכות ויותר חזקים מהם. הוא אמרו לו, בואו לא נלחם. הוא הבין שהוא לא יכול לנצח אותם, הוא הבין שהם יביסו אותם. אז הוא עשה איתם הסכם שלום ל-9 שנים, 9 חודשים, 9 ימים, 9 שעות, 9 דקות ו-9 שניות. בסדר? זה מה שהוא עשה איתם. אחרי שנתיים הגברים של חודייבי הלכו להילחם באזור אחר, נשארו מיעוט, כבש אותם, הוא לא חיכה את כל 9 שנים. כן? למה? כי הוא יכל לכבוש. כלומר, על פי האסלאם מותר לעשות שלום רק אם אתה בטוח שתפסיד. זה התנאי. התנאי לשלום זה אני בטוח שאני אפסיד. בסדר? אגב, יאסר ערפאת, שהוא חתם על הסכמי אוסלו, שאלו אותו איך אתה מעיז? הוא אמר, חודיידי, אם אני אלחם בהם, בטוח אני אפסיק. בסדר, זה היתר האסלאמי, ושלום. זה לא שלום. זה, כן, זה, נכון, יש מושגים, אגב, יש מושגים של הפסקת אש, כן, הודנה, תעדיה, יש מושגים, אבל פה זה כאילו שלום במובן הזה, שאני באמת לא אתקיף אותך בזמן, אם אני יותר חלש ממך, בסדר?
אם היו מסתכלים על ההיסטוריה, הם לא חותמים איתו על הסכם, שראו שגם את ההסכם של מוחמד עצמו,
נכון, 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 אבל על כל פנים, על כל פנים, הפלישתים הם גם כאלה, בסדר? הפלישתים, הסיבה היחידה שהם לא יהרגו אותך, זה אם הם בטוחים שאתה תהרוג אותם כל. בסדר? עכשיו צריך לשים לב עוד דבר. צריך לשים לב דברים ששאול בכלל לא עושה. שאול לא מדבר עם הממלכות שמסביבו. אין לו שום קשר לגויים. הוא יודע לפגוש את הגויים רק כאשר הוא נלחם בהם. הפעם היחידה שהוא מדבר עם איזשהו גוי, זה עם הקיני, שאומר לו, תברח מפה שאני ארוג אותך ביחד עם המלך. כלומר, הוא נלחם בהמון עמים, הוא נלחם במואב, הוא נלחם בהמון, הוא נלחם בפלישתים, הוא נלחם בהמלך, הוא לא יודע לדבר איתם. אין לו שום ציר דיפלומטי. הוא מתעסק בעניינים של הממלכה שלו. הוא לא יודע לדבר עם הגויים. זה לא שהוא יודע לעשות הסכם שלום. הוא לא מדבר עם גויים. כן, דוד נראה שהוא כן דיבר עם גויים. ולבסוף, עוד דבר שצריך לתת את הדעת עליו, על שאול, אולי שני דברים. אחד, הוא אדם שעובד עם השכל. בסדר? הוא לא עובד עם הלב. הוא מקבל החלטות שכליות ועוד כל הדרך. אין לו איזה חוש אומנותי, רוחני, יצירתי. בסדר, דוד המלך כתב לנו ספר תהילים, כתב מזמורים. אפילו על מותו של שאול, הוא כתב מזמור. בסדר? נכון? איך נפלו גיבורים? שאול, כלום, אין לו חוש כזה. והדבר הכי חשוב על שאול, שאולי יותר חשוב מהכל, ואני חושב שזה הסיבה האמיתית, כלומר, למה שאול הרי איבד את הממלכה? כי הוא חטא, נכון? אבל מה ההבדל? גם דוד חטא. גם דוד חטא. מה ההבדל ביניהם? שכשדוד חוטא, מה הדבר שהוא עושה? הוא אומר, חטאתי להשם. שאול, כל פעם שהוא חוטא, מה הוא עושה? מסתרץ תירוצים. פעם ראשונה, למה הקרבת את הזבח? הרי ששמואל אומר, הוא אומר, בא, אתה לא באת, והעם לא היה בזה. פעם שנייה, למה השארת את הצאן? התחיל להסביר סיפורים. כלומר, הוא תמיד לא לוקח אחריות. אגב, שימו לב, אנחנו כבר עוד מעט חודש בתוך לחימה, והאדם שהוביל אותנו למצב הזה, ולא שום ספק, בסדר? הוא לא עמד פעם אחת מולנו, ואמר, אני אשם. אני אחראי, אני הראשון את אחראי. עכשיו תדעו לכם, גם אם היה לו אפס אחריות על מה שקרה, הוא היה צריך להגיד את זה, כי הוא ראש הממשלה. בסדר, כל המנהיג צריך לקחת אחריות. כישלון שקורה במקום שאני צמח הוא שלך. בסדר? אני תמיד אומר, לא משנה איזה סיבה, אפילו ברמת המיקרו הכי קטנה, בסדר, אם פה אין אנשים, זה אשמתי. בסדר? אפשר להמציא אלף תירוצים למה לא באים, אבל זה אשמתי. בסדר, אם היום הייתי מגיע לשירות והיה פה ריק, זה רק אשמתי. למרות שיכול להיות שאילן מצא שיעור טוב יותר, ויונתן כבר יודע את כל מה שאני אומר, ודודי היה הולך לישון, וזה, כל אחד היה להסבר למה הוא לא פה, כן? בסוף, בשורה התחתונה, מה זה היה? נשמתי. בסדר? אחריות, יש לך אחריות. אתה אחראי על משהו, אתה נושא באחריות, בסדר? אבל שאול לא יודע לקחת אחריות. למה אגב הוא לא יודע לקחת אחריות? כי מי שחשוב, הוא מורה מעל. הוא באמת לא מבין איך לא רואים שהוא צודק. הוא לא רמאי, הוא איש נבון, כן? הוא יודע מה שהוא עושה. והוא לא מבין איך כולם מפספסים את זה, כולל שמואל, שהוא צודק. אגב, בסוף חייו, שאול עוד פעם עושה טעות דתית, לא עומד ביצר הרע שלו, ופונה לבעלת האוב. שוב, הדת פה. מתי עוברים עליה? מתי שאתה צריך איזה משהו לעצמך. אבל הדבר שהכי מאפיין את שאול יותר מהכל, זה שהוא מחסל את כל מי שעלול להיות מנהיג תחתיו. בסדר? כלומר, שאול לפני הכל, ברגע הראשון שדוד עולה, אחרי מה? שהוא הרג את גוליית. זה דבר חיובי. הוא הציב את הממלכה של שאול, נכון? הוא לא מאיים עליו. הפוך. הוא הולך לו, הוא אומר לו, אני המלך כל הזמן. בסדר? אפילו אז, כן, העם אומר, היכה שאול באלפה ודוד ברבבותיו, וזה מוציא את שאול מדעתו. שאול לא יכול לסבול את זה שדוד עולה, ולא רק שהוא כל הזמן מנסה להרוג את דוד לאורך כל הדרך, ודוד נאמן לו בטירוף. פעמיים הוא יכל להרוג אותו, הוא מגיע עד אליו דוד, בזמן ששאול רודף אחריו הוא לא פוגע בו, תחשבו, מה יותר הוכחת נאמנות מזה? שאול לא רק שהוא הורג, שהוא מנסה להרוג את דוד, הוא הורג את כל מי שבדרך, כן? נוב עיר הכהנים, מי הורג כהנים? ריבונו של עולם, אנשי קודש, כן? לא הורגים כהנים, והוא הורג אותם. ולא רק את הכהנים, הוא מסכן את הבת שלו, זה הרי הוא נהיה חתן שלו. בסדר? הוא כמעט הורג את הבן שלו, את יונתן, בגלל שהוא אומר, גם אתה הולך אחרי דוד. הוא חושד בכל מי שזז, הוא לא מאמין לאף אחד, והוא מחסל את כל מי שמאיים עליו. מה הבעיה, וזה דעתי הבעיה הכי גדולה של שאול, שבעצם שאול לא משאיר המשכיות. כלומר, ברגע שאתה מחסל את כל מי שמאיים עליך, להיות מנהיג יותר טוב, אתה מיד מוריד אותו, או להיות מנהיג בכלל, אז אתה יוצר לעצמך סביבה שבה כולם מתאהבים אותך. כולם שרים אותך, נהיה לך המון אויבים. נהיה לך, אף אחד לא רוצה להמשיך אותך. אתה שולט בכוח הזרוע. בסדר, ואין ספק ששאול, ככל שהתקופה עוברת, השלטון שלו עובר להיות יותר ויותר בכוח הזרוע. בסדר? אם כן, זה פחות או יותר המאפיינים של שאול. צריך להגיד, אחרי כל הדברים האלה, כי אמרנו פה הרבה ביקורת, אחרי כל הדברים האלה, שאול מקים המלכה. בסדר, לפני זה היה שבטים. שאול הופך אותה לממלכה אחת. שאול, היציבות שהוא מחפש, היא הייתה כאוויר לנשימה, בממלכה שאין לה יציבות. בסדר? ואם נחזור לנתניהו שלנו, זה הקבלה מדויקת. נתניהו כאילו מקבל מדינה בסחרחות. בסדר? הוא נהיה ראש ממשלה פעם ראשונה בשנת 96, נתניהו עושים שלום בטוח, בסדר? ולא מחזיק הרבה זמן מעמד, ואז הוא חוזר אלינו. בשנת 2009 עד 2024, עד הרגע הזה. בסדר? עם הפסקה קצרה של שנה וחצי, שבה לא היה ראש ממשלה, אפשר לומר, פחות או יותר. בסדר, לא היה דמות משמעותית, היה שנה אחת נפתלי בנט, ועוד חצי שנה ליצן הזה מהטוק שואו, בסדר? וזה, כן, זה מה שהיה לנו פה בכל התקופה הזאת. אבל נתניהו כאילו מקבל מדינה שהיא כל הזמן מסחרחורת. שום דבר בה לא יציב. כל הזמן, כאילו כל העשורים הראשונים זה מלחמות. בסדר? 48, מלחמת העצמאות, 56, מבצע קדש, 70, מלחמת התשע, 73, יום כיפור, כן? 82, שלום הגליל, ואחרי זה עד 85, ואז רצועת הביטחון, והפיגועים של שנות ה-90, והסכמי אוסלו, והשלום עם ירדן, השלום עם מצרים, ועכשיו לפני זה אני לא הולך לפי הסדר, ואז בשנות 2000 עוד פעם יש אינתיפאדה. ואז יש התנתקות, ומלחמת לבנון השנייה, והכלכלה עולה וקורסת וקופצת וזה, ומשברים בעניינים, ונתניהו אומר, אני ובעזה, כל הבלגן שמוכרים, נתניהו אומר, אני יהיה האדם שייצב את המקום הזה. ובאמת, מה קרה פה משנת 2009 עד שנת 2024, פחות או יותר? כלום. כלום, לא קרה כלום. במובן החיובי, קרה, הכלכלה התפתחה, רמת החיים עלתה, אבל לא קרה כלום. תחשבו על זה, זה העשור השקט ביותר, 2010 עד 2020, זה העשור השקט ביותר של מדינת ישראל בפער מכל עשור אחר. אין שום דבר בעשור הזה, יש את צוק איתן, שבצד צבאי נהרגים כמה עשרות חיילים, אבל זה כלום ושום דבר ביחס, כל אדם הוא עולם ומלואו, אבל זה כלום ושום דבר ביחס למה שהיה לנו לפני כן. בסדר? לפני זה היו מלחמות. ושימו לב, אנחנו עכשיו בעשור של 2020-2030, הוא כבר לא יהיה עשור שקט. כן, לא משנה מה. גם אם מעכשיו יהיה שקט מוחלט על 2030, עשור שקט זה לא יהיה. כלומר, נתניהו מביא עלינו את התקופה השקטה ביותר שמדינת ישראל ידעה. צריך לומר את זה. אגב, גם הכי פחות פיגועים, אם לוקחים את גלי הפיגועים, לא היה הרבה פיגועים בתקופה הזאת. זאת הייתה תקופה של שקט. תקופה יחסית של סגסוג. בסדר, אבל גם לא היה בה התקדמות גדולה. היה בה שמירה על הקיים. כלומר, נתניהו, כמו שאול, מייצב ממלכה. מייצב ממלכה. 2009 עד 2024, אלו השנים היציבות ביותר של מדינת ישראל. בסדר? אולי להוציא את השנים האחרונות של כל המערכות בחירות וכו', השנים היציבות ביותר של מדינת ישראל. ואז, מגיע דוד. עכשיו, דוד עוד אין לנו אותו. צריך לומר, אין לי בהקבלה את דוד, כי אני לא יודע, אני, בשביל זה השיעור, כי אני רוצה דוד. בסדר? כלומר, למה חשבתי לעשות את השיעור הזה היום? כי נתניהו עכשיו ילך. בסדר? תשמחו בזה, לא תשמחו, אני שמח, אבל אפשר גם לא שמחים. בסדר? אבל זה, אבל זה, אבל זה עובדה. צריך להסתכל כדי משהו, מי יבוא? אז קודם כל, כמו שאול, הוא הרג את כל המחליפים. לא הרג אף אחד פיזית, אבל כל מי שקצת איים עליו מימין, כן, נפתלי בנט, גדעון סער, אביגדור ליברמן, כל אחד ניר ברקת, כולם אצלו, הוא הוריד את הראש של כולם, גם יודע תמיד לשים את גלנט, שר חינוך, כל אחד שם את התפקיד שהכי לא מתאים לו, בסדר? כדי שיהיה בלגן שלם, בסדר? זה נתניהו, כן, אין לו מקורבים, כי הוא יכול להיות שיש לו יועצים מקורבים, אבל אין לו פוליטיקאים מקורבים, הוא לא מצמיח מנהיגים, כי הוא מחסל את כולם, בסדר? עכשיו בעצם, אז בעצם מה שצריך לעבור זה מישהו אחר, כן? מישהו אחר. אז אנחנו צריכים שיבוא לנו דוד המלך, אחרי שאול צריך לבוא דוד. עכשיו מה יאפיין עוד פעם המסגן המחבר באמצע הזה? זה קלה חמורה. בסדר, בשעה 10 בלילה, אז תאריכו את השעון שבת, שזה לא יחבל כל פעם באמצע. אז מה אנחנו מצפים? מה דוד שונה משאול? בואו נחשוב את זה. אז קודם כל דוד, בניגוד לשאול שהוא מורה מעם, דוד הוא איש פשוט. עד כדי כך פשוט, שכששמואל מגיע, לחפש מי מפני אישה יהיה המלך, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, אז מי נשאר? אז הוא אומר לו, כן, האדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב, כלומר, הכי גרוע, הגמד, האדמוני, אגב, אדמוני זה לא שהוא היה ג'ינג'י, כן, זה וורט יפה, אבל הצבע האור שלו היה אדמוני, כי הוא היה רועה צאן, בסדר? הוא היה רועה צאן. שימו לב כל המזמורים של דוד מתהילים, כן, ממכלאות צאן לקחתן. דוד המלך הוא בא מפשוטי העם, כן? וואל, תחשבו, דוד המלך העביר את ימי נערותו בראיית צאן. כן, איש פשוט מאוד, אין לו נער שמשרת אותו כמו שיש בשאול. בסדר, הוא לא גבוה ומורם מכל העם, בדיוק הפוך. הוא איש פשוט. איך הוא נבנה? עם גוליאת. מה דוד עושה עם גוליאת? שימו, זה אולי נקודה מאוד חשובה. מה דוד עושה עם גוליאת? מה קורה שם עם גוליאת? בואו נפתח את זה שנייה אחת. בסדר? זה נדמה לי פרק... מה? י"ז? לא, אבל מה תקטיר שבו? הוא קולע בזה, אבל לא, אבל אני רוצה שתראה מה הוא אומר לו. מה שחשוב זה מה שדוד אומר לו. דוד אומר לו ככה. כשדוד מגיע מול גוליאת, בלי הבגדים וזה שזה בכלל לא עולה עליו, כל בגדי המלכות האלה לא מתאימים לו, כי הוא לא מלך. בסדר, בגדי המלכות לא מתאימים לו. ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, ויקלל הפלישתי אל דוד באלוהיו. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולאימת השדה. הוא מקלל אותו. זכרו שאול אף פעם לא מדבר עם גויים, שימו לב דוד. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון. ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי ויקיטיך ואסירותי את ראשיך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. דוד במלחמה הראשונה שלו, פעם ראשונה בחייו שהוא נלחם, הוא אומר, אתה בא אליי עם הגודל שלך והכל, אני בא אליך בשם השם אלוהי ישראל. זאת אומרת, דוד הוא מוכן, לא מוכן, הוא רוצה שהמלחמות שלו יהיו בשם השם. או במילים אחרות, הציר של כל המלחמות של דוד, זה ציר מוסרי, ציר רוחני. דוד לעולם לא נלחם סתם. אין דבר כזה, אצל דוד המלך, מלחמת אין ברירה. בסדר? מלחמת אין ברירה, זה אומר, אני יודע שהמלחמה זה לא מוסרי, אבל בגלל שהתחילו איתי, אני חייב להילחם, גררת אותי בתוך המלחמה. בסדר? הקם לאורך, השקם לאורך. דוד המלך נלחם כי זה הדבר המוסרי לעשות. בסדר, הוא אומר, זה חילול השם שהגוליית הזה קיים. אני אסיר את הראש שלו, הוא אסיר את הראש שלו. דוד המלך, בקטע אולי הכי מרשים בכל פרקי דוד, שדוד המלך מבקש מנתן הנביא לבנות בית המקדש, ונתן הנביא אומר לו, כל אשר בלבבך עשה, ואז בלילה בא אליו הקדוש ברוך הוא לנתן, אומר לו, לא, 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 תגידו שהוא לא יבנה את המקדש. הוא חוזר לדוד, אומר לו, אתה לא תבנה את המקדש, ודוד אומר לו, תודה רבה, תודה רבה שאני לא אבנה את המקדש. זה תמוע. איך מבינים את זה? שלמדנו את זה פה, הסברתי לכם, לפי הפרק הבא. בפרק הבא דוד המלך כובש את כל העולם. בסדר? מממלכה מקומית, שהיא פחות או יותר בארץ ישראל בגודל של היום, הוא כובש את הרם צובה והרם זה ופה ואת האדומים ואת המואבים ואת האמונים, והוא עושה אימפריה על כל המזרח התיכון. למה? כי דוד המלך אומר, בשביל בית מקדש לא מספיק לקחת אחריות על עם ישראל. צריך לקחת אחריות על כל העולם כולו. על כל האזור. ומה הוא עושה? הוא שם נציבים, הוא יודע לבנות אימפריה. הוא שם נציבים באדום. כלומר, הוא שם שליטים משלו. בסדר? כלומר, הוא מנהל יחסים בינלאומיים. הוא לא אומר רק שיהיה בסדר. פה. הוא לא משמר את הקיים, הוא כובש המון שטח. הוא מגדיל את הממלכה. הוא כל הזמן בעשייה. כל הזמן. ואיך הוא עושה את כל זה? הוא עובד מהלב. הוא אף פעם לא עובד מהבטן. והוא אף פעם גם לא עובד מהראש. הוא לא עובד מהראש. הוא לא עושה שיקולים. אכפת לו מה העם חושב עליו? לא. ממש הוא אכפת לו מה העם חושב עליו. כשהעם לא רוצה אותו, הוא מקבל את הדין. בורח. כן. מגיע אליו שימי בן גירה, ומקלל אותו. כן, אומר לו... אומר לו אבישי בצוריה, בוא אני אסיר את הראש, כן, של הכלב המת הזה. אומר לו, מה פתאום? זה לא הוא מקלל אותי, זה הקדוש ברוך הוא מקלל אותי. דוד המלך שהוא קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. הוא כל הזמן שואל את השם, שאול לא שואל את השם אף פעם. דוד המלך כל הזמן שואל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות. דוד המלך כותב שירים, הוא עובד עם הלב. בסדר, דוד המלך שמבשרים לו, שבא מבשר לספר לו ששאול מת, שאול שניסה להרוג אותו כל הזמן, והוא שומע את זה. והוא רואה שהמבשר מבסוט מהחיים, הוא הורק את המבשר. ומקונן על שאול ויונתן. בסדר? הוא גם הורג את האלה שהרגו את מפיבושת. הוא אומר להם, אני הרגתי את מי שביסר לי על, על, על מות שאול, ואתם באים לספר שהרגתם את מפיבושת, מפיבושת היה קשור, לא בשום דבר. כן? כמו, אגב, כמו הבנים של הנוכחי. כן? יש לנו מפיבושת כזה. כן? אז הדמיון מבהיל, כאילו של, של, של כמה... דוד המלך שונה פה, בסדר? השוני, סליחה, מבהיל לראות כמה הוא שונה, כמה ההתנהלות שלו אחרת. ואז, ואז אפשר להסתכל על עוד כמה תכונות של דוד. דוד מגדל את כל מי שלידו. בדיוק הפוך משאול, משאול לא נותן לאף אחד לצמוח. דוד מגדל אנשים כל הזמן, בסדר? אנשים שעוזרים לו, הוא משבח אותם, נותן להם דברים, נותן להם תפקידים, מעמדות. ברזילאי הגלעדי, שהוא בורח אליו למחניים, חוצה את עבר הירדן, בזמן מרד אבשלום, דוד אומר לו, תחזור איתי, תן לך תפקיד. כן? אומר לו, לא, הבן שלי, אז הבן שלך, כן? שיהיה מאוכל שולחנים. דוד מגדל את המנהיגים שמידו, אפילו שהם טועים. אפילו שהם טועים, יואב בן צרויה. בסדר? האנשים שמידו הם אנשים שיש להם תפקידים רמים. הוא ממנה גם הרבה אנשים, יש לו מזכירים, כדומה. כן? יש לו מפקדים בצבא, בתפקידים מאוד בכירים, הוא אף פעם לא מפחד מהם. חלקם מאוד חזקים, בניהו בן יהוידע, שהוא ממונה על הכוחות של הקרטי והפלטי, על פניו זה הכוחות המיוחדים שיכולים למרוד בך. אותו בניהו בן יהוידע יהיה שר צבא, שלמה המלך. כלומר, האנשים שומרים נאמנות. תחשבו על זה שדוד נפטר. זה הזמן לעשות מהפכות. אף אחד לא יודע בדעתו לעשות מהפכה. למרות שהיו אנשים בממלכה עם כוח עצום כמו בניהו בן יהוידע. בניהו בן יהוידע מיד היה נאמן לשלמה. זה לא דבר מובן מאליו, זה נאמנות אמיתית. דוד נותן תפקידים בכירים לגויים. איתי הגיתי, זה דבר מדהים. איתי הגיתי הזה. איפה זה גת? מי היה בגת? פלישתים! אלה שדוד הרג אותם. דוד ממגר את הפלישתים, הרי דוד שונא תיקו. הוא לא סובל תיקו, אין אצלו תיקו. דוד המלך במלחמות שלו, הוא יודע רק דבר אחד. כן? ארדוף אויביי ואשיגם ולשוב עד כלותם. הוא מנצח. הוא מנצח בכלות. שוב, הוא לא נלחם סתם, נלחם עם טון מוסרי, והוא יודע רק ניצחונות, רק כיבושים. בסדר? ואותו דוד, שימו לב, הוא גם יודע להיות טוב לגויים, הוא סומך על הגויים, ששאול רודף אחריו, הוא הולך להחיש מלך גת, להיות תחת כנפיו. שהוא צריך, שחנון בן נחש נהיה המלך, הוא אומר, אבא שלו עשה איתי חסד. אנחנו לא יודעים מה, לא כתוב בפשט של המקרא איזה חסד. אבא שלו, אני אעשה איתו חסד בחזרה. וכשחנון בוגד בו וגוזר את הזקן של השליחים שלו, אז דוד יוצא אליו מלחמה. אבל הוא מתייחס אליו בכבוד. דוד שם את ההורים שלו אצל מואב, אצל מלך מואב. זה לא מונע ממנו אחר כך להרוג את מואב בחבן. שניים כן, אחד לא. בסדר, כשהם בוגדים בו. כלומר, הוא נותן, אבל הוא יודע לתת לגויים אופק של קיום, אופק רוחני, אופק גשמי, מה שאין זכר לזה אצל שאול, כי שאול נלחם מלחמת אין ברירה. בסדר? הוא רק צריך להמשיך לשרוד, אבל דוד כל מלחמה שהוא מגיע עם תכלית, עם מטרה מסוימת. ולכן דוד, העם אוהב אותו. מה זה אוהב אותו? מת עליו. איזה מלך יש לנו? מלך שרוקד איתנו ברחובות. הוא לא מורה מעם. הוא לא למד ב-MIT. הוא למד ב-HIT. בסדר? הוא היה רועה צאן. הוא לא משפחה שאבא שלו פרופסור. אבא שלו היה בחנות נעליים. בסדר? הוא בא מרקע שהעם אוהב אותו. אגב, מי מבזה אותו על זה? מיכל, שהיא מיכל בת, שאול, היא אומרת לו, תגיד לי, מה אתה פרחח? כאחד הריקים? כן? מה הוא עונה לה? אתם זוכרים מה הוא עונה לה? הוא נגל אותי בדיוק. הוא אומר, הלוואי וזה יהיה הביזיון שלי, להתבזות עם עם ישראל. בסדר? זאת אומרת, לא אכפת לו בכלל. לא אכפת לו להתבזות. הוא אומר, אם אני מתבזה עם עם ישראל, זה ביזיון טוב. בסדר? עכשיו זה גם החיסרון שלו. זה גם החיסרון שלו. למה מורדים בו? למה הולכים עם אבשלום? כי אבשלום יפה תואר, יפה מראה, מורה מעם. דוד, אנחנו הסתחבקנו אותו, אכלנו אותו מאותו המסטין. ושכבנו אותו במערבים בסלוקי. בסדר? אז זה כבר לא קשה, מתייחסו אליו. אבל מעריצים אותו. את האישיות שלו. הוא התחיל עם 400 אנשים נידחים וחלקאים. נהיה 600. הוא נבנה מלמטה. העם אוהב אותו. ולזה יש המשכיות. כמה המשכיות? דוד עבדי נשיא להם לעולם. לנצח. זה מלכות בדוד. בסדר? כלומר, אנחנו רוצים מלך כזה שהוא יצמח מאיתנו. המנהיג הבא שלנו חייב להיות מישהו שהוא לא מוצנח מלמעלה. לא ראש המוסד, ראש אמן, ראש השבק, ראש הזה. מישהו מאיתנו. הוא צריך להיות אדם שלפני שהוא נהיה מנהיג, הוא היה רועה צאן. מה זה רועה צאן בזמננו? אדם כמונו, כמו כולם פה. לא אחד שגדל עם כפית של זהב. ולכן הוא יהיה אחד שהוא מחובר לעם, חיבור בלתי אמצעי, שהוא ידע מה מדברים ברחובות. אני לא אשכח שהיה, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל זו דוגמה מצוינת שלי. היה דיונים בקורונה. אתם זוכרים שבקורונה אמרו לפתוח את את החלונות באוטובוסים. היה אסור מזגנים, אני לא נוסע באוטובוס, ברוך השם. אבל אמרו שאסור מזגנים, הם פותחים את החלונות באוטובוסים. אז היה דיון במשרד התחבורה, מירי רגב, הייתה שרת התחבורה. אז היא אמרה להם, אני לא מבינה, מה הבעיה? תפתחו את החלונות. אז אמרו לה, השרה, באוטובוסים בין עירוניים, החלונות לא נפתחים. היא שרת התחבורה, היא יכולה להגיד כמה אוטובוסים יש בישראל, עוד אם היא יודעת את זה, אבל היא נתונים כמה דעת, אבל אם אתה לא מסתובב ברחוב, אתה לא יודע איך העולם נראה. בסדר? ראש הממשלה שלנו של היום, אני לא חושב שהוא יודע איך הרחוב נראה. בסדר? יותר מדי שנים לא היה ברחוב, כי הוא ראש ממשלה. יותר מדי זמן. אבל הוא בא תמיד מורה מעם. בסדר? הוא שהוא עשה את הלימודים שלו, הוא עשה אותם בארצות הברית. לא כמונו שעשינו את הלימודים שלנו, כן? מי שלמד בכלל. אנחנו פה מסתדרים עם מה שיש. בסדר? כלומר, בדיוק. הוא אריסטוקרט, גם שאול היה אריסטוקרט. אבל יש יתרון לאריסטוקרט. הוא אדם חכם ונבון ומשכיל, יש לו תודעה היסטורית, יש לו הרבה יתרונות. אבל המנהיג הבא שלנו חייב להיות אחד כזה, שהוא צומח מאיתנו, שהוא מצמיח אנשים איתו, שהוא יודע להשתמש בכולם, בטובת המדינה שלו. כולל גויים, כולל... אין אותה עוד, לא יודע מי זה, אין לי בנמשל פה, אין לי. אני אומר לך, אין. אין, זה עוד לא הגיע, זה עוד לא הגיע, זה עוד לא הגיע. והוא צריך להיות אחד כזה שיש לו לב. שיש לו לב, שאומר אמת. לא שכל משפט שהוא אומר, אתה אומר, למה הוא, מה האינטרס שלו להגיד את זה. בסדר? שהוא לקח אחריות. והכי חשוב, שמקשיב הקדוש ברוך הוא, לא בגלל מה שהעם אומר. לא, אם העם בעד משהו דתי, אז הוא גם בעד משהו דתי. שהוא הולך עם האמת שלו מקדוש ברוך הוא. אפילו אם העם יהיה בעד משהו דתי, והוא יחשוב שזה שקר, הוא צריך נגד זה. הוא צריך להיות מושפע מכל דבר שהעם אומר. כלומר, אנחנו צריכים מנהיג אחר. אני אסיים במשפט אחד, יש הרבה מה להרחיב בזה, כמובן, כן? כי דמותו של דוד היא אינסוף. כשלמדנו פה את כל ספר שמואל, אז דיברנו הרבה על דמותו של דוד המלך, בלי סוף, כי הוא הדמות הכי יפה בתנך. לעניות דעתי, בלי שום ספק. אבל צריך להגיד משפט אחד, פעם ראיתי סטיקר שהוציאו תלמידים של איזה רב אחד, שכתבו, בא לי מנהיג צדיק. סטיקר כזה קליט, קליט, יפה, בא לי מנהיג צדיק. צריך לזכור, גם שאול היה צדיק וגם דוד היה צדיק, אבל צדיק זה לא אחד שחף מטעויות. בסדר? למנהיגים מותר לטעות. יותר מזה, מנהיגים חייבים לטעות, מי שלא עושה לא טועה. חייבים. אבל כדי שהמנהיג יהיה דוד ולא שאול, הוא צריך לדעת ולהגיד, חטאתי להשם. תסלחו לי. הייתי. ויותר מזה, יותר מזה, הוא צריך להיות אחד שאומר, עכשיו אני אנצח, טעיתי, עכשיו נחתור לניצחון. בסדר, היה איזה הרבה בדיחות שעכשיו אחרי השבת השחורה, יש תת אלוף אחד בצה"ל, שהוא אדם מאוד מיוחד, רומן גופמן, שאחרי שהוא נפצע, הוא הקצין הכי בכיר שנפצע. הוא רץ שם, הוא גר באשדוד, וישר הלך למאורעות וירו בו. כן, אז הוא, נכון, בדיוק, בדיוק. אז הוא אמר, הכותרת של הראיון איתו הייתה, נכשלנו, עכשיו נלך ונהרוג את כולם. זה, הוא תמצאת את כל מה שצריך לעשות, במשפט אינפנטילי אחד, לא משפט שקשה להגיד אותו, כן?
לא נכון.
נכשלנו, כן? הוא אומר את זה בתור מפקד בכיר, לא בתור אדם שאומר את זה, כן? נכשלנו, עכשיו נלך ונהרוג את כולם. במילים אחרות, אני לוקח אחריות, עכשיו צריך לנצח. זה המנהיג שאנחנו צריכים. לא, הוא ספציפית, הוא כרגע קצין משרת בצבא, אני לא מכיר אותו גם בכלל, למרות שהוא אדם מיוחד. אבל זה מה שצריך להצמיח מאיתנו, בסדר? כלומר, כשאנחנו מחפשים מנהיג אמיתי, זה מה שאנחנו צריכים. אם לא יהיה כזה, כנראה מה שיקרה, שנחזור לתקופת השופטים. עוד פעם לדמדומים כאלה. ואז נראה פה מנהיגים מתחלפים בקצב של גרביים. בסדר? יש סיכוי לא רע שתהיה תקופה כזאת. יש סיכוי לא רע. וזה לא אסון. זה לא טוב, אבל זה לא אסון. אבל מתישהו יצטרך לצמוח מנהיג חדש. האסון יהיה אם נצמיח עוד שאול. לא כי שאול זה רע. שאול זה טוב, אנחנו קוראים לילדים שלנו על שמו. בסדר? שאול זה טוב. שאול צדיק. כי זה לא מתאים יותר. זאת אומרת, אם יש משהו שנהרג סופית, בשמחת תורה תשפ"ד, זה האופציה להמשיך במודל המלכותי של שאול המלך. להמשיך להתמיד בקיים, להמשיך תקו, להמשיך לא להכריע, להמשיך לשמור בכל מחיר על מה שיש ולהילחם רק כשאין ברירה. אז בעזרת השם יהי רצון שנזכה למשיח צדקנו מראה מימינו, שיהיה כמו דוד המלך, ושיהיה לנו את שלטון מלכות דוד בעולם, ואורך ימים ושנים. ברוב נחת, אמן ואמן. רבי חיים.